אני רגילה לדבר עם הידיים. יד אחת שלי נתפסה, חצי שיחה לך, חידדו. אז זה לא טוב, הנושא שבחרתי לשוחח עליו היום זה בין עירות לחירות. והיום באחת הקבוצות, במשאלה שלה, השאלה נשאלת מה הקשר בין מה שאנחנו עושים כדי לקרית לחירות, לחופש. ואני אנסה ככה גם קצת להסביר, לתת את הרקע גם למה אנחנו עושים וגם על איזה תשתית זה יושב, למה, מה הקשר בין הדברים של לשבת בעיניים עצמאות, לספול כל רגע ולדבר על חופש, שאיזשהו משהו שלא מסתדר. אז קודם כל, אנחנו כבר יום שלם כאן וזה לא מובן מאליו, זה לא שקל לשרוד את הדבר הזה. לא שאנחנו באים לכאן כדי לסבול, ממש לא. ואנחנו כן באים לשים לב. ואני לא יודעת אם נאמר כבר בעולם הזה, אני לא זוכרת שאני אמרתי, לפחות, שכל מה שקורה לנו כאן, הזכרתי את המילה מיקרוקוסמוס. לכן כל דבר שקורה לנו על הכרית, זה מיקרוקוסמוס של מה שקורה לנו בחיים. ורק ככה, אני אומרת את זה כדאי שנזכור, הרי מי שיושב כאן על הכרית או הולך כאן על השבילים או נמצא, זה גוף ותודעה שיש להם את מערכת הדברים שיש בגוף ותודעה. ומה שקורה כאן זה שזכוכית המגדלת היא מונחת בצורה כזו על הגוף והתודעה שלא נוכל לומר לא ראיתי, לא שמעתי, לא בטוח שאנחנו יודעים מה לעשות עם מה שאנחנו חווים על הכרית, זה סיפור אחר. אבל שנדע שזה חלק, ואני אנסה לעשות איזושהי סקירה שיהיה לנו גם איזשהו רציונל. כי הבודה, כל התפקיד, כל מה שהוא רצה לעשות, זה ללמד, להעביר את החוויה שלו, את ההתנסות שלו, את הדרך שהוא עשה והבהירויות שהיו לו, והשחרור שלו הלאה. הוא לא התכוון להיות פסל, הוא לא התכוון להיות דת, הוא פשוט התכוון ללמד ולהעביר את הדרך. אז אני אתחיל דווקא ככה באיזשהו דימוי שלי יש לגבי התרגול הזה. אני לא יודעת אם ממש על התרגול, אבל בואו נדמיין שהחיים שלנו הם אוקיינוס. וכל אחד מאיתנו, אוקיינוס כמו שאוקיינוס יודע להתנהל, שערות, סופות, כן? גלים שקטים, זרמים, תת-קרקעים, יש מהכל. וכל אחד מאיתנו יוצא עם הסירה שלו לאוקיינוס. אצל חלקנו זה דוגית, אצל חלקנו אולי זה סאפ, כן? אונייה, סירה. אולי יש כאלה שמלכתחילה, וזה באמת כאלה שהם, לא יודעת, משהו קרומטי, שהם סוג הספינות האלה שאני רואה, גם לא רחוק מהים. האלה שהולכות לתחנת הכוח בחדרה, כאלה נראות שהם שום דבר לא יזיז אותם בעולם. וזה מה שיש לנו עכשיו, זה לא רע או טוב, זו מציאות. ובתוך הים הזה, או האוקיינוס הזה, עם הסירה דוגית, מה שאנחנו יוצאים יש טלטלות, משהו קורה לנו. לפעמים אנחנו מתרסקים, לפעמים אנחנו רק נופלים, לפעמים נקרא לנו מפרס, קורים דברים. כן, כי זה חלק חלק מהמציאות הזאת. וכפי שאני, בדימוי שלי, של אותה, כן, האוקיינוס והסירות שאיתם אנחנו יוצאים, מה שאני חוויתי חובה, שהדרך הזו עשתה עבורי, היא עיצבה לי את המרכז הכובד של הסירה. אני יוצאת עם סירה הרבה יותר יציבה. עיצבה לי סירה, אולי אפילו הרחיבה אותה, גדילה אותה. זה לא אומר שאין טלטלות, זה לא אומר שאין רוחות, אבל ההתייצבות בחזרה היא אחרת לחלוטין. כן, למצוא את הדרך בחזרה, להתייצב חזרה, להמשיך לזמור או לחיות, זה מה שזה עושה. בעיניי זאת הדרך, כן? זאת אני לא חושבת שמישהו אי פעם יגידו את זה, אבל אני אומרת את זה כי לפעמים דימויים יודעים לעזור. ואנחנו בהחלט אלו שכן, בעלי הסירות שלנו, בעלי ה... בחיים הם חיים, ויש בהם הכל ויהיה בהם הכל. זאת אומרת, זה היופי שלהם וזה הקשיים וזה מה שהם. הם מביאים את כל המגוון של השמחות והקשיים והאתגרים והאכזבות והטרגדיות, כן, והאקסטזות. יש את הכל מהכל. השאלה היא תמיד איפה אנחנו נהיה שם, בכל אחד מהם. כן, על מה, איך היציבות שלנו בתוך זה. והבודה, הלימוד הראשון שלו, ואני בוחרת להביא אותו כאן כי זה הבסיס של הבסיס. הבסיס של הבסיס זה על כל הבודהיזם, כל התרגול הבודהיסטי מבוסס על מה שהבודה אמר, כן, ואני לימדתי, אני מלמד שני דברים, כן, אי הנחת והקץ של אי הנחת, או הסבל והסוף של הסבל. כן? ומה זה אותו, אותו סבל והסוף של הסבל? מוגדר כארבע אמיתות. אנשים יגיד שזה ארבע אמיתות המאצילות, זאת אומרת שבאיזושהי צורה אנחנו יכולים לראות אותם, איך הם נמצאים בחיים שלנו, דרך אגב, על כל צעד ושעל. כל דבר אנחנו יכולים פשוט, דרך הפרספקטיבה של ארבע אמיתות, אני אפילו חושבת שהם סוג של, כן, איזשהו משפט מתמטי חכם ביותר, ותכף תראו למה, אם אנחנו יודעים לעבוד איתו, להכיר אותו. האמת הראשונה מדברת על ההיווכחות, עכשיו מבין גם למה אנחנו יושבים פה על הכרית והחוויה היא כמו שהיא. ההיווכחות בעובדה שאי נחת או אי שביעות רצון, היא... זה מה שקיים. משהו קיים נוכח בחיים. פשוט קיים. בואו נבדוק כמה פעמים היום, אם היינו מרוצים ממשהו, אם זה קרה, נלך דווקא הפוך. נראה כמה דברים גרמו לנו לאי נחת. עכשיו, אי נחת זה חלק ממה שמנהל אותנו בחיים. אני חושבת שאפילו האי שביעות רצון, ואני אוסיף את המילה סבל, לזה הבודה קרא סבל, אי שביעות רצון. כמה אי שביעות רצון מנהלת, מצויה בחיים שלנו? שגם אם יש איזושהי חדווה ממשהו, יש איזו שמחה במשהו, מיד נכנס לדבר הזה. זה כמו, כן, להראות לנו למה זה לא מושלם, ומה לא מושלם, ומה עוד צריך להיות. כן? וזה, שלא נתבלבל, זה לא אישי. כל מה שאנחנו אומרים פה, תבואו נזכור, שום דבר פה לא אישי. שנפין שזה, זה חלק מהמציאות, זה מה שקורה לנו. אוקיי? זה נמצא בכל מצב. בכל מצב, אבל זה נמצא ב... אוקיי? ולאי נחת הזה, שאנחנו קוראים גם סבל במידה מסוימת, אנחנו רוצים או אי שביעות רצון. בואו נראה כמה זה מפעיל אותנו, מה זה עושה לנו? בתזוזה ממקום למקום, בחיפוש, באי השקט. והבודה אמר, לאי נחת הזה יש סיבה, יש גורם. זה אקסיומטי. באקסיומה קודם כל, כן? בואו תדע את אי הנחת, תדע אותו, לא תדע פה, כאן אני יודעת שיש דבר כזה אי נחת, מישהו פעם חווה את זה, שמעתי, תדע אותו, תדע אותו במובן המקראי, ממש יודעת, כמו שאתם יודעים, אני מקווה שאתם יודעים, אתם יודעים כבר? קצר מדי, על הדעת זה ממש מוכנות להכיר בפנימיות שלנו, להגיד, וואו, אי נחת, לראות את האי נחת, לראות את אי שביעות הרצון שלא משנה מה קורה לנו, ולכן התרגול הזה הוא תרגול שהוא הריטריט, יש לו חשיבות. כי ביום יום מה קורה לנו כשאנחנו חווים את אי הנחת? מה קורה לנו ברגע של אי נחת?
זה עושים
ממשהו אחר. כמה מקומות, לאן אנחנו הולכים? היום באחד הקבוצות דיברנו כאן. אם זה לא מקרר, ואם זה לטלוויזיה, ואם זה לפייסבוק, ואם זה למחשב כף יד, ואם זה... אין המקום הזה של להגיד, בואו, אני עכשיו באי נחת, יש פה אי נחת. כמה מרחב בכלל ניתן לנו, אנחנו לוקחים או מתאפשר כדי להסכים בכלל להכיר בזה שיש פה אי נחת. לא אי נחת כדי לעשות איתה משהו, או לחסות אותה, או לתעל או לעשות עם אלה, אלא אי נחת כלראות כמשהו שמצוי, ולראות כמה זה כן, מעיב, מה זה עושה לי. ואז האמת השנייה באה ואומרת, כן, יש גורם, זה לא סתם שיש לי נחת. יש גורם. אוקיי, זה הדבר השני במשפט המתמטי. הגורם זה הרצון, או התשוקה. עצם העובדה שבפנימיות שלי, כל זאת מכנן ונמצא איזשהו רצון, איזושהי תשוקה, צמה. והצמה זה עוד יותר את המקום הזה ש... שלא מגיע לרוויה, לכן יש גם כאן איזוות רצון, אין רוויה, הרצון לעוד, והרצון לעוד. ואגב, לא משנה אם זה הרצון, כן, שיהיה לי משהו או שלא יהיה לי, התנגדות. חלקכם, היום דיברתם הרבה פעמים, חלק מאוד גדול מה שקורה לנו זה חוסר הרצון לחוות משהו. כן, שזה לא יקרה, שזה לא יהיה. שלא יהיה את הרעש הזה, שלא יהיה את החום הזה, שלא יהיה את האדם הזה. כמה, כן? זה רצון, זה תשוקה. רצון שיהיה לי משהו, לא יהיה לי משהו, זה עדיין רצון. ובתוך זה יש גם את ה... כן, זה לא סתם רצון, זה רצון שהוא... יש בו הצמדות. זה לא סתם רצון, זה משהו שאני רוצה ונצמדת אליו. כאילו, ה-well-being שלי, החיים שלי תלויים כרגע ברצון הזה, זה הרבה פעמים ככה. זה כמו גם הרעיש בזה, גם את המוטיפי הרצון לא לאבד. כן, שכבר יש לנו משהו, זה החשש לאבד אותו, זה גם לא, לא רוצים לאבד. זה משהו מאוד חזק שמחזיק. כן, רצונות אנחנו מחזיקים. אני רק אומר שתוקפנות, כן, מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו מתנגדים באותה, אנחנו מחזיקים באותו דבר. כן, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים שם, כי אנחנו חושבים שרצונות זה רק איזשהו משהו שאני רוצה שיהיה לי. אבל ההתנגדות שלנו לדברים שקיימים באותה מידה הרצון. זאת היווכחות. לשים לב, לדעת שיש רצון, לשים לב שיש רצון, להיווכח בעובדה. וואו. זה מה שאני רוצה עכשיו. אני רוצה עכשיו שקט, אני רוצה רווחה. Okay. יש לי רצון. ותשימו לב שהרצון הזה הוא לא סתם גורם להרבה מאוד אי נחת. הוא גורם לנו לסבל. הוא גורם לנו להיות העבדים של עצמנו. אם נסתכל טוב טוב בזום אאוט על החיים שלנו, אנחנו נראה לא במקום של שאיפות, לא במקום של הדברים שאליהם אני שואפת בחיים, אלא איך הרבה פעמים עולה בי איזשהו רעיון, הופך להיות רצון, פנטזיה או משהו כזה, ואני הופכת להיות העבד שלו, שזה בדיוק ההפך מחופש כמובן, ועד שלא יתממש, ועד שלא יקרה, אני לא רואה שום דבר בשום כיוון, שום דבר לא קיים. כן, יקימו אותי בשתיים בלילה, להגיד, אני צריכה ללכת לשם. אני אעשה את זה כי הכל, כי זה רצון. עכשיו שוב אני אומרת, אני שמה בצד את המילה שאיפה והמקום של מימוש והתפתחות, אבל משהו במקום הזה של איזושהי רגע אחד של נחת, כן, נקרא לזה הפוך מנחת של סיפוק, ושנייה אחר כך, עוד פעם יש לי שביעות רצון. ושנייה אחר כך. אז זאת האמת השנייה. האמת השנייה, שהרבה פעמים מתנה, יהיה זאת שאפשר לראות את ההתניה ודבר. ורק אם נסתכל ככה על היום, כמה פעמים אמרנו לעצמנו אם אז. אם הייתה לי כרית נוחה, ואם הייתי יושבת ליד הקיר, ואם האוכל היה כזה, ואם לא הייתי שומעת את הנשימות של זה שיושב לצידי מאחוריי לפניי, כמה אימים יש לנו כדי למצוא רווחה? אני זוכרת מחשבה אחת, נזכרתי ועכשיו כשחשבתי על השיחה לפני המון המון שנים, ממש מתחילת דרכי המדיטטיבית שאמרתי, אם לא היה לי גוף, היה לי כל כך קל לעשות מדיטציה. זה היה, כן, אני עוד זוכרת את זה, היה לה פרדוקס, כן, מחשבה נחשבת ואני שמה לב אליה, וכן, זה היה, אם לא היה לי גוף, כי אם לא היה כואב, אבל אנחנו גם יכולים להרגיש בדיוק ההפך, כי יש מי שיגיד, אם לא היו לי מחשבות, הייתה לי מדיטציה נהדרת, אוקיי? אז זה בדיוק יכול להתהפך לכאן ולכאן, ועדיין זה השלם שיש לנו בחיים האלה. אז זאת האמת השנייה. האמת השלישית היא קורית, הרבה פעמים זה הצמצום או הפסקת הסבל. זה האמת שהבודה דיבר עליה כצמצום או הפסקת הסבל. בהפסקת הסבל מדובר על נירוונה, לא פחות או לא יותר, כן, זאת אומרת, אבל מה זה צמצום והפסקת הסבל? זו אותה תנועה שברגע שאני יודעת, יש איזשהו משהו שחבר אמר לי לפני הרבה מאוד שנים, ואני עדיין משתמשת בדימוי הזה, ברגע שאני יודעת שמה שאני מחזיקה ביד, שאני חושבת שזה איזשהו כן, כדור זהב מאוד יקר, ברגע שיש שם מבחחות שהדבר הזה, הוא ידיעה עמוקה שהדבר הזה הוא בכלל בחם, והוא שורף אותי, ותתקיים התנועה הזאת של פשוט להרפות, זו התנועה של השחרור. זו התנועה של החופש, של צמצום הסבל, אוקיי? אבל יש צורך בידיעה, יש צורך בידיעה, וזה הרבה פעמים קורה פשוט ביחד. ברגע שאני רואה את הגורם, יש שם את האפשרות שזה יבוא גם יחד, התנועה הזאת של השחרור. ולכן אנחנו מדברים כאן על בהירות. ולכן מדובר פה על מדיטציה ועל תשומת לב ולהביא בהירות לתודעה, לראות את הדברים נכוחה. כי כן, בכדי לשים לב שמה הדברים האלה שאני חושבת שהם עמוד חיי הרבה פעמים, ההזדהויות שלי, כן, הדפוסים, ההרגלים, הדברים שאנחנו רואים להם אפילו קוראים להם אני. כן, ברגע שאני יכולה להביא אירות או שתהיה בהירות שהדבר הזה הוא זה שגורם לי לסבל, ואני עושה כן, תנועה של הרפייה, תנועה של שחרור, זהו, זאת התנועה. ולכן האמת הרביעית היא זו שמדברת על הדרך. מהי הדרך להיווכחות הזו של האמת הראשונה והשנייה והשלישית? מהי הדרך להביא את הידיעה הזו, לראות אי נחת כאי נחת? או לראות אי שביעות רצון כאי שביעות רצון? לראות בכלל את הרצונות, לזהות רצון. רוב הרצונות שלנו אנחנו לא מזהים. אנחנו לא יודעים אפילו שאנחנו רוצים. אני לא מדברת על הקטנות האלה. של מה אני רוצה לאכול ומתי אני רוצה לישון. השאלה הזאת היא של מה אני צריכה לשחרר כרגע? מה אני צריכה לשחרר? ממה אני צריכה להרפות? הדבר הזה, לצורך העניין, יש את האמת, שוב אני אומרת הרביעית, והיא מדברת על הדרך. והדרך היא הדרך שכפי שדיברנו ביום הראשון, מורכבת מדרך שמונת הנטיפים, או היא מורכבת אבל משלושה דברים עיקריים. הראשון שבהם זה המוסר, זה איך אני מתנהלת ברמה המוסרית שלי, שאני לא פוגעת בעצמי ולא פוגעת בסביבה. זה מוטיב. והזכרנו את זה ביום הראשון, כאן ביום חמישי, שדיברנו על איך אני שומרת על האתיקה התמימית, על מוסר של אי פגיעה, כמשהו ש משקיט, שמביא שקט.
כי גם אם אני אדם, מה שנקרא, כן, חסר רגישות או משהו כזה, יש שם איזשהו חלק מצפני שיודע. והמצפון הזה ממשיך לעבוד, זאת אומרת, יש משהו להביא לתוך החיים שלנו, ואנחנו מדברים על החיים, את האופן שאנחנו לא רוצים לפגוע, לא במעשים שלנו, אנחנו לא רוצים לפגוע בחיים, כן? לא בדיבור שלנו, כן? באופן שבו, איך אנחנו משתמשים בדיבור, שהוא לא יהיה פוגעני, רכילאי וכולי, כן? דיבור יכול לעשות הרבה מאוד נזק. ואנחנו, יש לנו חלק, אני אומרת שוב, גם כשאנחנו לא רגישים, אני אומרת את זה עכשיו מהצד של תרגול נוסף שאנחנו מתרגלים פה אחת לכמה זמן, פעם בשנה שטרית, של loving kindness, של טיפוח איכויות הלב. שם אנחנו פוגשים את הלב מאוד בקרוב. וכשאנחנו יושבים לעשות את התרגול הזה, אחד הדברים שאנחנו יכולים להרגיש מאוד זה את האשמה, והאשמה מגיעה כי יש שם איזושהי ידיעה שפגעתי. עכשיו, זה לא שאני חושבת שאנחנו צריכים, שיש שימוש באשמה, אבל בעובדה, האשמה לא, אין בה שקט, היא לא מאפשרת לנו שקט. אשמה זה רק דוגמה, מגוון של רגשות. אז יש משהו בלשמור את החלק התודעתי, לב, כן, או לב התודעה, באתיקה הזאת, של, כדי שנוכל לשבת פשוט בשקט, שיש איזשהו שקט. וכשאנחנו מתנהלים בצורה שהיא לא פוגענית, דרך אגב, בעצמנו, בסביבה, אין הבדל. אז יש איזשהו שקט שמגיע, שהוא משמעותי כתשתית. החלק השני מתוך השלושה זה הפיתוח המנטלי. הפיתוח המנטלי זה מה שאנחנו עושים כאן. והסיפור זה, כל מה שאנחנו עושים פה זה את החלק הזה של טיפוח של ריכוז, וזה כאן אני רוצה קצת לחבר לכם עם כל מי ש... טיפוח של הריכוז זה לעזור לתודעה להיאסף למקום אחד, להתרכז, מתוך הפיזור שלה. משהו שאוסף אותה לנקודה, משהו שאוסף אותה ומרכז אותה. ולכן הריכוז, כפי שהצענו אותו כאן, הוא לנשימה, כן? הנשימה לא צריך לחפש אותה, אנחנו לא מחפשים את האובייקטים של הריכוז, הנשימה נמצאת כל עוד אנחנו חיים. היא תמימית, היא לא תלויה בשום דבר, בעצם הקיום שלה. וההזמנה היא לשים לב אליה במקום אחד, באזור אחד, לא כל פעם במקום אחר, בכדי לעזור לתודעה להיאסף, להתרכז. ואז יש את תשומת הלב. ותשומת הלב היא זו שזה לא רק לאסוף את התודעה, שהיא תהיה, מה שנקרא, גם אסופה וגם ערה, שיש שם תאירות למה שקורה. זה לא אותו ריכוז, יש ריכוז, יש הרבה סוגים של מדיטציה, ובחלק מהמדיטציות, כל מה שמעניין זה ריכוז, ויש בריכוז איכות, יכול להיות שחלקכם מכירים את האיכות הזו, ואיכות כזו, חצי של שינה, חצי של מסתול כזה, משהו של שלווה, אבל אין לנו מושג מה באמת קורה שם. Okay. זה לא איזשהו ריכוז שהוא בהיר, שאפשר לראות מה קורה, זה לא איסוף תודעתי בהיר, אבל יש בזה שלווה מאוד גדולה. הרבה מאוד מדיטציות מושתתות על הריכוז הזה. ריכוז מאוד עמוק. כמו שינה, הוא כאילו פעם שיווקו אותו כ... 20 דקות של מדיטציה כזו, לא יודעת כמה שעות שינה, כמו מישהו זוכר את זה? 4, הנה. כן, זה היה פעם מאוד פופולרי, ועדיין, אני חושבת שיש אנשים שמתרגלים את זה, כי זה באמת יוצר שלווה מאוד גדולה. התרגול שלנו הוא לא מחפש את השלווה באופן הראשוני, הוא מחפש את החוכמה, את הבהירות, את החופש. ולכן הריכוז הוא לא בפני עצמו, אלא תשומת הלב, העירות, על לראות את הדברים נכוחה. אז הפיתוח המנטלי גם נמצא שם המאמץ הנכון, כן? אתם יודעים איזה מאמץ, לא יותר מדי, לא פחות מדי, איפה אני שמה גבול לדברים, מה אני מחליטה לטפח. והדבר האחרון נקרא חוכמה. זאת אומרת, יש לנו סילה, סמאדי, פניה, זאת אומרת, מוסריות, פיתוח מנטלי, והפניה. פניה זו חוכמה. והחוכמה היא זו שמייצבת אותנו. אם דיברתי על היציבות של הסירה, של האוניות שלנו, אז החוכמה זה כשהבהירות הזו מגיעה, ויש בה גם מוטיב של חופש. שהדברים, אני יכולה להיות עם הדברים, שזה אני צריכה שתי ידיים. להדכים. אבל היכולת שלנו להיות עם המציאות, תדמיינו בשתי ידיים, ככה. אוקיי, פשוט ככה. שזה איכות של קבלה גם. זאת אומרת שפה גם מפסיק המאבק במה שאני רוצה ללא רוצה. ההיווכחות היא לגבי המציאות כהווייתה, מה שנקרא. זאת אומרת, המון פעמים אנחנו מתווכחים עם המאפיינים של המציאות. ויש לנו כאילו, זה הסיפור, לראות מציאות כהווייתה, מדובר על לראות אותה לא מהפרספקטיבות, וזה אני חושבת שקצת דיברתי אתמול, לא מהפרספקטיבות שראינו אותם עד היום. לא מהפרספקטיבה, לא של ג'נדר, כאילו לא של איזה ג'נדר אני, לא מאיזה לאום אני, לא מההורים שלי, לא איך גדלתי, לא מהבעדי ונגדי, אלא יכולת לראות את הדברים כפי שהם בדיוק, לא כפי שאני רוצה אותם, לא כפי שיהיה לי נוח איתם. להסתכל על הדברים, וכשאני אומרת להסתכל על הדברים, אז שוב, יש לנו את המיקרוקוסם הזה, שהוא המקום הטוב ביותר להכיר מציאות. גוף ותודעה. כשאנחנו יודעים ושמים לב למה קורה בגוף ותודעה, אנחנו מכירים את המציאות כולה. אני יודעת שזה נשמע מופרך, אבל זה ממש ככה. כי כל מה שמתקיים בגוף ותודעה, אחד מתקיים בגוף ותודעות. אין מאפיינים אחרים. אין מאפיינים. אלא אם יגיעו לכאן חוצנים, אבל אז זה סיפור אחר. אין מאפיינים אחרים, יש לנו מציאות הזו מאפיינים. ועל זה בודה דיבר. קודם כל בואו נראה את המציאות הזו. אז, שנייה אחת. אז מאיפה מגיע החופש שעליו דיברנו? החופש מהמקום שאפשר להרחיב את התודעה לפשוט להיות, תראו כמה אנחנו עושים לטובת הדבר הזה, ממש כאן. כאן בקטן, על הכרית, פעם אחר פעם, מעבלים את התודעה לפשוט להיות. לא לנשימה כפי שהיא רוצה אותה, אלא לנשימה כפי שהיא. אני רוצה כאן להגיד עוד משהו לנשימה. כי אני חושבת שמישהו שאל ואני רוצה להרחיב על כך. הנשימה יש לה הרבה מאוד יתרונות כמרכז זה של תשומת לב. א', מזה שהיא נמצאת כל עוד אנחנו חיים. ב', היא נמצאת פה במרכז הזה. אבל גם הדבר שבעיניי הוא לא פחות ומאוד משמעותי, זה שהנשימה לא תלויה בנו. היא, אם אנחנו מדברים על מיקרוקוסמו של מציאות, היא כשלעצמה ביטוי של מציאות חופשית בתוכנו. היא המקום בעיניי. הטוב ביותר לאמן את התודעה להיות עם מציאות כפי שהיא. היא לא שואלת אותנו לגבי העומק שלה, לגבי מתי צריך אותה, היא פשוט שם. לעתים נושמת התנער, לעתים לאט, לעתים נשימות יותר עמוקות, לעתים שטוחות, וכאשר התודעה לומדת, לומדת. תדעו לכם שזה מה שאנחנו מאמנים אותה. פשוט להיות, אפרופו הגלים, פשוט להיות עם הגלים. פשוט להיות. זה המקום הכי טוב ללמד את התודעה להיות עם מציאות. כי אם התודעה לומדת להיות עם המציאות כאן, היא לומדת להיות עם המציאות באופן כללי. חלק גדול מהסיפור שלנו בחיים זה לא המציאות, זה אי קבלת המציאות, זה ההתנגדות שלנו למציאות. לא כי משהו אנחנו עושים את בסדר. אנחנו לא, אנחנו חיים את החיים הנה, כמו שאמרתי, יצאנו לעולם כל אחד עם הסירה והספינה שלו. לא כי אנחנו עושים לא בסדר, אלא מכיוון שאנחנו תופסים, כן? יש לנו כבר תפיסה לגבי המציאות, שהיא ככל הנראה, ממש לא בהירה. אנחנו לא מבינים את המציאות, אחרת לא היינו סובלים. אם היינו יודעים את המאפיינים של המציאות והיינו יודעים לחיות אותה, אז לא היינו סובלים. וזאת התפיסה. שהבהירות הזו מלמדת אותנו את טבע הדברים, לראות את הדברים נכוחה. ואני לא רוצה שלצאת כאן, שנצא עם איזושהי תחושה שאנחנו לגמרי הזוכן, לא מבינים מה אנחנו עושים, אלא... אבל בהחלט יש לנו מה לעשות, זה הסוג של לקיחת האחריות על היציבות של הסירה, או נסתפק אפילו במועט על ה-well-being שלנו. באיזה מקומות אנחנו יכולים לעשות לעצמנו קצת קיצורי דרך, לא חייבים את כל המאבקים. אפשר ללמוד את זה, כן? לא חייבים את כל האינחת או הסבל שנגרם. אפשר קצת גם לדלג וחוכמה, כן? כשהיא דרך הבהירות, החוכמה שמגיעה, מה שהיא עושה היא כבר מראש. אנחנו כבר נדע מה גורם לנו סבל ולא נדע בזה. מה גורם אינחת. מה פוגע. ולשם התרגול הזה, זה התפקיד, זה מה שהתרגול הזה יודע לעשות, לצד כמובן המקום של שלווה. אני לא אומרת ששלווה זה משהו לא, זה משהו שמתרחש תוך כדי. שלווה, ולא פחות משמעותי, זה המילה קבלה. ביכולת שלנו עוד אחד גם לקבל את המציאות, לא רק להיאבק בה. משהו בתנועה הזאת שהראיתי קודם לכן. אוקיי? אתן דוגמה קטנה רק בחוויות שלנו מהיום, זה מה זה להיות, היום דיברנו על להיות עם תחושה פיזית, להיות עם כאב. מה זה להיות עם כאב? האם באיזשהו מקום אנחנו מכירים את הדבר הזה כדי להיות בסקרנות? או מה שאנחנו יודעים שבכאב יש לנו תנועה פנימית של מאבק. עכשיו זה לא רק בכאב, זה גם באי שקט. מתי פעם אחרונה ישבנו עם אי שקט ושקט? מה אמרו לאי שקט בואו? תשב. האוטומט שלנו זה לעשות משהו כדי לא לחוות את אי השקט. והיופי שהתרגול הזה יודע להביא איתו זה להיות עם כל הדברים. זה הדבר הפרדוקסלי, שאותם דברים שאנחנו מזיזים החוץ, הצידה כדי לא לראות, הם רק הולכים וגדלים יותר, מגיעים אלינו אחר כך יותר בעוצמות. כן, תחשבו שאנחנו דוחים איזשהו גל ואז מגיע אלינו איזה נחשול. זה מה שקורה. והפשטות הזו של, זה מה שיש. כממש איכות של ריפוי. ממש איכות של ריפוי. אז נגיד שאנחנו לא רוצים חופש, יכול להיות שלא כולם רוצים פה חופש, זה מאוד הגיוני. אנחנו רק רוצים קצת איכות חיים, איכות החיים נמצאת בדיוק במקום הזה. החיים מבקשים מאיתנו קשב, בואו נלמד לתת להם אותם. וזה מה שאנחנו עושים כאן. נותנים קשב לחיים כשהם נוכחים. אוקיי? אז זה לא שלימדו אותנו את זה בגן. לצערנו גם לא בבית הספר. ויש לנו עכשיו איזושהי אחריות על איך אנחנו רוצים לראות את החיים הפנימיים שלנו. בטיפוח הזה, בלעדית, אני מתקנת יחס ותשומת לב לכל חלק בפנימיות שלי שמבקש קשר, לא כדי לחבק איזושהי מסכנות או עצבות או כאב או שמחה, אלא כדי להגיד, זה מה שנמצא כרגע. פשוט תפחחות. זה מה שנמצא כרגע. אנחנו כל כך תורדים ועסוקים בלתכנן את מה יהיה אחר כך, שקשה לנו לתת את הזמן למה קורה כעת. עכשיו שוב, זה לא באשמתנו, זה האבולוציה עשתה, זה הרגלים התודעתיים. אנחנו יכולים עכשיו, וזאת התנועה של לעצור את הרגלים. אנחנו בעצם עושים תנועה של קצירה של הרגלים.
לטובת מה שאנחנו בוחרים לתת בו, לתת בו את היחס. אוקיי? אז זה מה שנקרא בחזרה למרכז הכובד. כל אחד מאיתנו עכשיו יכול לחוש את הנחום תקום הזה בתוכו ולראות כיצד אנחנו מפתחים את המקום הזה או ממשיכים לטפח, מרחיבים אותו, לא כדי להימנע שוב, אלא ליותר חופש, ליותר בחירה, ליותר ההגדרה, ההגדרה בתוך עולם התרגול הזה הרבה פעמים נקראת השתוות הנפש למקום, שהנפש נמצאת שווה לדברים, כן? נמצאת שווה לדברים. לא כאדישות, אלא חיה אותם, אבל מוצאת את השוויון הפנימי. כן? שזו מילה נוספת שם, דומה ליציבות. אז זהו, אני מקווה שקצת אפשר לראות מה הקשר של הכאב על הכרית לחיים בכלל. ושכל תנודה ולו קטנה ביותר שאנחנו עושים פה, כל מאמץ קטן אפילו, יש לו משמעות, זה לא נעלם. Okay, זה ממש הטיפוח העדין הזה, ואני יודעת שהוא לא פשוט. אני יודעת שהוא לא פשוט, ולכן אני רוצה כאן לחזק אתכם. זה לא תמיד, זה לא מוכרח שזה יהיה ככה, אבל אין מה לעשות ככה זה. ככה זה, כדי לחוות את אי הנחת. יש חשיבות לחוות אי נחת, כן? לחוות את הכאב ולחוות את ה... זה היווכחויות. אין מצב, גם אם ממש דמיינתם, שמישהו מגיע לראשונה ומתיישב, גם לא לשנייה וגם לא בפעם העשירית, ופשוט אף, כן? יכול להיות, אבל בטוח לא עושה ויפאסנה. אלא אפשר לחוש טוב, אני לא אומרת שלא. לא אומרת שלא. אבל זה בהחלט קורה אחרת, לא היינו חוזרים, אוקיי? לא היינו חוזרים לפרשים. אבל יש משהו בנוריות האלה שיודעים לעשות הבדלים משמעותיים, לפעמים במקומות בלתי צפויים בחיים שלנו, ממש בהבזקים ברגעים מסוימים. אוקיי? אז תודה רבה. בואו נשב לנו כמה נקודות. Thank you.